השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קב בא במציע באתר sinai.org.il, לימוד דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף קוף א' עמוד ב'. הנושא הראשון במשנה זה אדם שמזכיר בית, והמשנה עוסקת באילו דברים בעל הבית צריך לספק ואיזה דברים הסוחר הוא אחראי לעשות אותם. אז המשנה נותנת כלל, אם זה מעשה אומן, כלומר משהו שצריך להזמין בשבילו בעל מקצוע, בעל הבית צריך לעשות את זה. אם זה משהו שסתם כל אדם יכול לעשות, אז הסוחר עושה. בראשונים יש עוד כלל, שאם זה משהו שמגדיר את הבית כבית, אז זה בעל הבית צריך לעשות. אז הדוגמאות שיש במשנה ובברייתא, בעל הבית צריך לדאוג שיהיה דלת לבית, מנעול, פנימי וחיצוני, חלונות, קורות של התקרה שיהיו חזקות. לעומת זאת, הסוחר הוא אחראי לדאוג לזה שיהיה מעקה על הגג, מרזב בשביל שמאה גשמים לא יטפו על הקירות, טיח על הגג, אם הוא רוצה לעלות לגג הוא צריך לספק סולם. לגבי מזוזה, אז המזוזה עצמה זה חובת הדר, כלומר מי שגר שם, זה ברור שזה הסוחר. לגבי המקום של המזוזה, למרות שעקרונית אפשר לעשות את זה במעשה אומן, כלומר למשל לעשות שקע באבן ולשים שם את המזוזה, כיוון שאפשר גם סתם לתלות את המזוזה ולא חייבים מעשה אומן, אז זה באחריות הסוחר לעשות את זה. ואגב, זה מובא שסוחר שעוזב בית לא ייקח איתו את המזוזה, ויש סיפור על אדם שכן לקח איתו את המזוזה, והוא נאלץ לקבור את אשתו ואת שני בניו. ולנושא הבא במשנה, זה בשורה שביעית בגמרא בעמוד א', איזה קניין חצר יש לבעל חצר שמזכיר את החצר שלו, ואיזה קניין יש לסוחר עצמו. אז הגמרא אומרת שאם אדם שכר חצר והוא מעמיד שם את הפרות שלו והפרות מוציאות זבל, ברור שזבל שייך לסוחר. לעומת זאת, אם הוא לא שכר את החצר עצמה ואיזה פרות של בעל הבית בחצר של בעל הבית, אז ברור שלסוחר אין שום קשר לזה וכל הזבל לבעל הבית. המשנה מדברת על מקרה שהסוחר לא שכר את החצר אלא רק את הבית, ויש שם פרות שהן לא של בעל הבית אלא פרות מאלמה שהן עוברות בחצר, עושות שם את הצרכים שלהם, ויש שם זבל שנשאר בחצר. הבעלים של הפרות מפקירים את זה, והשאלה היא למי זה הולך. הסוחר תפס את זה ואומרת המשנה, זה לא יעזור לו, החצר של המזכיר קונה לו אפילו שלא מדעתו. וזה כרבי יוסי ורבי חנינה, שחצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו. עכשיו, על הכלל הזה של רבי יוסי ברבי חנינה שחצרו של אדם קונה שלא מדעתו, נקשה שלוש קושיות, ומתוך התשובות לקושיות אנחנו נוסיף עוד כמה גדרים לדין הזה ונגלה את הסוף כבר עכשיו. אנחנו נוסיף שלושה גדרים. דבר ראשון, צריך שזה יהיה דווקא חצר המשתמרת. דבר שני, זה צריך להיות משהו שעתיד לנחות בחצר. דבר שלישי, החצר קונה משהו שלא מדעתו של בעל החצר רק אם זה משהו שמותר לו לזכות בו. אבל אם זה משהו שיש איסור לזכות בו, אז החצר לא קונה שלא מדעתו. עכשיו נראה את זה אחד אחד. אז קושייה ראשונה, מי טבעי, אדם לא יכול לעמוד בבוקר בחצר שלו ולומר, כל מה שיעבור בחצר שלי היום, כל מציאה, אני אזכה בה. זה לא עובד. ולמה? הרי חצרו של אדם קונה שלא מדעתו, אלא שצריך חצר המשתמרת, ושם זה לא חצר המשתמרת. אמנם, אם מדובר במציאה שכל העיר יודעת שהיא שם, למשל שעלה נחל על גדותיו והגיעו המון דגים לתוך החצר שלו, כיוון שכולם יודעים, אנשים בדלים משם, הם לא יבואו לחצר לקחת את זה, אז זה נחשב משתמרת וזה גם קונה. בכל אופן, צריך חצר המשתמרת. משתמרת, זה דבר ראשון. דבר שני, מי טבעי, ממש באמצע עמוד, אם הזבל של הפרות שעברו בחצר לא נחת על הקרקע, אלא הסוחר שם דלי ותפס את הזבל בדלי. אומרת הברייתא שאז הוא קונה. וזה קשה, כי הרי חצר זה גם האוויר של החצר. אז למה פה לא אומרים שחצרו של אדם והאוויר שלו קונה לו שלא מדעתו? והזבל צריך להיות למזכיר ולא לסוחר. שתי תשובות, הבאי עושה אוקימתא, שמדובר שהוא ממש הצמיד את הדלי אל הפרות, כך שהזבל של הפרות נחת ישר בדלי, ובעצם מעולם לא עבר באוויר של בעל החצר, ולכן הוא קונה. רב אומר שלא צריך את האוקימתא הזאת, אלא כיוון שזה זבל שלא עתיד לנחות בחצר, החצר לא קונה, כי חצר קונה רק משהו שבסוף עוד ינחת שם. הגמרא מעירה שרבה במקום אחר התלבט לגבי השאלה הזאת, לגבי משהו שלא עתיד לנחות, אבל שם זה היה דבר שאין לו חציצה ממתחת. כאן, כיוון שיש את החציצה של הדלי, אז ברור לרבה שהחצר לא קונה. ודרך אגב, גם הובא שהברייתא שם אמרה שברפת וחצר של בעל החצר, אז הסוחר לא קונה. והגמרא שואלת למה צריך להגיד גם רפת וגם חצר? אז הגמרא אומרת שאפילו שמדובר ברפת בתוך החצר, ואת החצר הסוחר כן שכר, ואת הרפת לא, לא מניחים שאדם שסוחר חצר, סוחר גם את הרפת. אלא הרפת לא סחורה, וכל מה שימצא ברפת שייך לבעל הרפת. וקושייה שלישית, שורה אחת לפני השורות הבינוניות, משילוח הקן. אדם שיש לו שובח בשדה, בשביל שיבואו יוני בר לשדה שלו ויטילו שם ביצים והוא ייקח אותם. הברייתא מניחה שאם באמת באו יונים וטילו ביצים, בעל השובח עוד לא קנה אותם. ולכן מצידו, אם הוא רוצה לקחת את הביצים, הוא קודם כל צריך לעשות מצוות שילוח הקן, כי זה לא נחשב שלו, כי אם זה היה נחשב שלו, לא חייבים לעשות שילוח הקן, כי זה נקרא מזומן. דבר שני, אנשים אחרים שרוצים לקחת, אין להם איסור גזל לקחת, כי כמו שאמרנו, בעל השובח לא קנה את הביצים האלה ממש, אלא רק גזל מפני דרכי שלום, כי בכל זאת זה בשדה שלו, והוא התכוון לקחת. אז רואים שהחצר שלו לא קונה את הביצים. אז זה נגד דעת רבי יוסי ברבי חנינה, שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. עונה הגמרא, כאן מדובר במצב שהוא עוד לא קנה. למה הוא עוד לא קנה? שני הסברים. רב אומר שעוד לא קנה כי מדובר במצב שהביצה לא יצאה לגמרי מהאימא, אלא רק חצי, ובמצב כזה מבחינת הקניין הוא לא קנה, אבל כבר מאז יש לו מצוות שילוח הקן, לכן הוא חייב לעשות שילוח הקן. הסבר שני, הגמרא אומרת לפי רב יהודה בשם רב, הם אומרים שיש איסור לזכות אפילו בביצים לפני ששילחת את האם. אז כל עוד האימא שם, אסור לזכות בביצים, גם אם הוא לא לוקח אותם פיזית, ולכן, כמו שהקדמנו, חצרות של אדם לא קונה לו שלא מדעתו דבר שאסור לזכות בו. וממילא, אפילו שהביצה יצאה לגמרי, החצר לא קונה לו, לכן הבעלים חייב בשילוח הקן. אז זה לגבי מצוות שילוח הקן, מדובר במצב שהוא לא קונה לגמרי. לגבי אחרים, אמרנו שהם אסורים מפני דרכי שלום. אז לפי רבא שמדובר שזה רק יצא קצת, אז הגמרא מביאה שני הסברים, או שנאמר שיש איסור דרכי שלום אפילו באימא וממילא גם בביצים, או שזה רק בביצים ובאימא אין עניין של דרכי שלום, זה לפי רבא. לפי הסבר השני של רב יהודה בשם רב, זה קצת יותר מסובך, כי אם יבואו אנשים מבחוץ, הרי גם הם צריכים לעשות שילוח הקן. ואם הם ישלחו, אז באותו רגע החצר תקנה לבעל השובח. ואז זה לא גזל מפני דרכי שלום, זה גזל ממש. אז חייבים למצוא מצב שבו הם לא משלחים את האימא, ובכל זאת הם לא עוברים על איסור שילוח הקן, אלא רק על גזל מפני דרכי שלום, אז הגמרא מעמידה את זה בקטן, כי קטן לא חייב לשלח את האם. ולכן הוא לוקח בלי לשלח, אז בעל השובח לא קנה את זה, לכן זה רק גזל מפני דרכי שלום, ואביו של הקטן יחזיר לבעל השובח מפני דרכי שלום. והגענו למשנה בסוף עמוד א', מה קורה אם בחוזה השכירות לא בדיוק ברור למה הם התכוונו לגבי תקופת ההשכרה. כלומר, הם אמרו למשל שנה, אבל אז התעברה השנה. אז האם אני מכניס גם את החודש ה-13 אדר ב' לתוך מה שמוגדר כשנה או לא? אז המשנה אומרת, אם הם אמרו שנה, אז כן, החודש ה-13 נחשב בתוך השנה והסוחר הרוויח. אם הם אמרו 12 חודש, אז לא. הסוחר יצטרך לשלם על אדר ב' החודש ה-13. אבל מה קורה אם הם אמרו שהוא סוחר את זה ב-12 דינרים לשנה, דינר אחד לכל חודש? אז בתחילת המשפט משמע שמה שקובע זה שנה, אבל בסוף הם אמרו אחד לכל חודש, אז משמע שמה שקובע זה 12 חודש. אז מה עושים? אז פה יש 4 דעות, דעה אחת במשנה ועוד 3 דעות באמוראים בגמרא. המשנה אומרת, הראשונים אגב מסבירים שזה לפי סומכוס, כיוון שמדובר פה במצב של ספק, אז חולקים. ממון ומוטל בספק חולקים, זה דעת רשב"ג ורבי יוסי במשנה. בגמרא יש עוד 3 דעות. שמואל אומר, נכון, מדובר פה במצב של ספק, אבל זה רק לפי סומכוס. אנחנו פוסקים שהולכים לפי מי שמוחזק. אז מי מוחזק כאן? תלוי מתי הם באו לביתין. אם הם באו לביתין בתחילת חודש אדר ב', שהסוחר עוד לא גר שם בחודש הזה, אז המזכיר מוחזק בקרקע שלו, והוא יכול להגיד לסוחר ללכת. אם הוא כבר גר שם בחודש הזה, והמזכיר תובע את הכסף, אז הסוחר מוחזק בכסף שלו, והוא לא צריך שלם. אם הם באו באמצע החודש, אז באמת חולקים. זה דעת שמואל. רב נחמן מסכים עם שמואל שהולכים לפי המוחזקות, אבל זה לא משנה מתי באו לביתין. בכל מקרה, כיוון שהספק התחיל בתחילת החודש, המזכיר מוחזק בקרקע שלו, והסוחר צריך לשלם על החודש ה-13. רב הולך בכיוון אחר, הוא אומר, בכלל אין פה ספק. נכון שבמשפט לא ברור לגמרי, אבל אני הולך לפי סוף המשפט, תפוס לשון אחרון. וסוף המשפט היה, דינר אחד לכל חודש, כלומר מה שקובע זה מספר החודשים, לכן הסוחר יצטרך לשלם על החודש ה-13, ואם באמת הפכו את המשפט, אז היה הולך לסוחר ולא למזכיר. על זה אנחנו נשאל עכשיו שתי שאלות, על הכלל הזה של תפוס לשון אחרון. קודם כל, רב אמר את זה כבר פעם אחת, אז למה הוא צריך להגיד לנו את זה עוד פעם? איפה הוא אמר את זה? אם שניים קבעו מחיר על משהו, והם אמרו בהתחלה הסתירה, שזה 96 פרוטות, ואז אמרו 100 מאה. כלומר, בהתחלה אמרו 96, בסוף אמרו 100, או שבהתחלה אמרו 100, בסוף אמרו 96, אומר רב, הולכים לפי האחרון. אז הוא כבר אמר שתפוס לשון אחרון, למה צריך להגיד את זה? עוד פעם, אומרת הגמרא, שמה היינו יכולים לחשוב שזה לא בגלל תפוס לשון אחרון, אלא בגלל שהוא בעצם מפרש את מה שהוא אמר קודם. כלומר, הוא אמר הסתירה, אבל אז הוא מפרש ואומר, אני מתכוון לפרוטות שמנות כאלה, שלא השתמשו בהם הרבה, שזה כמו 100 פרוטות. או להפך, הוא אמר 100 פרוטות, והוא פירה שכוונה לפרוטות רגילות שכבר השתמשו בהם, שזה כמו 96. אבל אצלנו, שאי אפשר לומר שהוא מפרש את הרישה של דבריו, אלה זה ממש שני דברים, אז פה יש חידוש שאומר רב תפוס לשון אחרון. אז זה דבר ראשון. דיון שני בעניין הזה של תפוס לשון אחרון, שואלת הגמרא על שמואל. שמואל אמר שכן יש פה מצב של ספק, והולכים לפי המוחזקות, למה לפי שמואל פה לא אומרים תפוס לשון אחרון? הרי יש מקום אחר שגם שמואל אמר שאומרים תפוס לשון אחרון. איפה? אם אדם מוכר קור, קור זה 30 סאה, והוא מוכר את זה ב-30 דינרים, אז מבינים שהוא התכוון למכור את כל הקור. והקונה לא קנה את זה עד שהוא משך את כל הקורים, ולפני זה עדיין המוכר יכול לחזור בו. אבל אם הוא אמר לו, אני מוכר לך קור ב-30, כל סאה ב-1. אז באמת הקונה קונה אחד אחד. אז רואים מכאן שהולכים לפי הלשון האחרון, כל סאה באחד. דוחה הגמרא ואומרת לא, גם שם זה בדיוק כמו אצלנו, זה ספק. כי מצד אחד הוא אמר קור ב-30, שמשמע שהוא מוכר הכל ביחד, מצד שני הוא אמר לו כל סאה באחד, משמע שהוא מוכר אחד אחד, כיוון שזה ספק, אז כל מה שהוא תפס, אז הוא מוחזק בו, מה שהוא עוד לא תפס, הוא עוד לא מוחזק בו, וזה מה ששמואל גם אמר כאן. ולסיכום, לפי המשנה שמואל ורב נחמן דובר פה במצב של ספק והולכים כמו בדיני ספקות, לפי רב אין פה בכלל ספק אלא תפוס לשון אחרון עד כאן.